רציתי לעדכן אתכם על תוכן חדש שיש בעל המשמעות פלוס.
יש לנו פרק עם חני זדה כהן לגבי אומנות בזמן לחימה, יצחק זיוון על שינוי המשטר בישראל למשטר הנשיאותי, חליפה חליפה על הלקחים שלו כדרוזי מהמלחמה, דוקטור אורי מילשטיין על עקרון השרידות ומדוע לא מתחקרים בצהל כישלונות, ישראל מאיר על גיוס החרדים, האתגר וההזדמנות, פרק שני בסדרה, דני אורבך על לידל הארט ואסטרטגיה צבאית, אביתר שורש שהיה חלק ממחאת אחים לנשק ויצא כנגדה, הרב אברהם וסרמן על אתגרי החינוך המודרני והתמודדות של הרב קוק איתם, מרק לוגובסקוי על הספר שלו, אתאיסט בגוש קטיף, ועוד כ-350 פרקים. אז הצטרפו אלינו. על המשמעות פלוס, התיאור בתחתית הפרק.
שלום, היום בפודקאסט על המשמעות יש לנו הכבוד להביא לכם סדרת הרצאות על ראש ממשלת בריטניה, מרגרט תאצ'ר. תאצ'ר הייתה רופאה שעשתה את טיפול השורש לבריטניה, שכונתה בתקופתה האיש החולה של אירופה, שנלחמה בארגוני עובדים והצליחה להפריט את המערכות הציבוריות החולות. את הסדרה העבירה ריקי ממן עבור קרן תקווה. האזנה נעימה.
מרגרט תאצ'ר הייתה ראש ממשלת בריטניה בין השנים 1979 עד 1990. בעצם זה 11 וחצי שנים, אוקיי? זה כהונה ארוכה ויפה. לי אישית יש חיבור מאוד גדול אליה. אני רואה בה השראה גדולה ומודל לחיקוי. אבל אני חושבת שזה באמת חשוב ללמוד עליה פה בישראל. אני חושבת שהרבה דברים שהיא עשתה רלוונטיים בישראל ואפשר ליישם אותם כאן, גם ברמת המדיניות שהיא ישמה, אבל גם ברמת המדינאות, המנהיגות האישית שהיא הראתה. ובעצם אלה הדברים שאני אראה פה היום. ההרצאה הראשונה תעסוק בדרך שלה לשלטון, וההרצאה השנייה תעסוק בכמה תחומי מדיניות שהיא הובילה. ואני רוצה להתחיל דווקא מהאמצע, אוקיי? בנאום אחד המפורסמים של מרגרט תאצ'ר, אני אראה קטע קצר ממנו שהוא בעצם מה שכולם זוכרים, או מי שמתעניין זוכר, ונדבר עליו קצת. זה מאוד מאוד בריטי, אוקיי? עם כל המבטא הבריטי וכל המניירות הבריטיות. אני אתרגם את זה אחר כך למי שרוצה.
To those waiting with bated breath for that favorite media catchphrase, the U-turn, I have only one thing to say. U-turn if you want to. The ladies not for turning.
אז אני אתרגם עד כמה שאפשר לתרגם. היא אומרת, אלה מכם שמחכים לביטוי שמשתמשים בו כל כך הרבה בתקשורת, ה-U-turn, פניית הפרסה, אז יש לי רק דבר אחד להגיד לכם, זה אי אפשר לתרגם את זה כמו שצריך, אוקיי? זה U-turn if you want to. תפנו אתם אם אתם רוצים. The lady is not for turning. הגברת לא מסתובבת, זה רפרנס למשהו שהיה מאוד משעשע בזמנו, כי היה זה מחזה בריטי מאוד מצליח בשם The Ladies Not For Burning, וצחקו על זה, זה היה מאוד משעשע כשזה נאמר בכנס המפלגה השמרנית ב-1980, היום זה קצת הלך לאיבוד. אבל אני רוצה לחזור אחורה בזמן, כדי להסביר מה זה ה-U-turn הזה. מי אמר לה לעשות U-turn ועל מה לעשות U-turn, אוקיי? אני חושבת שזה מעיד הרבה גם עליה באופן אישי, וגם על השינוי העצום שהביאה לבריטניה. אוקיי? אני חושבת שבצדק אומרים שהיא שינתה את פני בריטניה. לטוב או לרע זה עניין של אידיאולוגיה. אני חושבת שאני מאמינה שזה היה בעיקר לטוב, שקשה להתווכח עם זה בדיעבד, אבל אנחנו נציג את הכל כאן היום ותשפטו בעצמכם. אז כדי להבין את הסיפור, איך הגענו לרגע הזה? צריך לחזור אחורה עד מלחמת העולם השנייה. אוקיי? מלחמת העולם השנייה, ממשלת אחדות לאומית, לייבור והשמרנים, נלחמים בנאצים, ולטובת העניין ממקדים את כל המאמצים בזה, אוקיי? כדי להרגיע את הציבור ולהרגיע את מפלגת הלייבור, הבטיחו הרבה הבטחות, כתבו הרבה ניירות שהבטיחו לאמץ אותם אחרי המלחמה, על פיתוח מדינת הרווחה הבריטית, אוקיי? דוח בבריג' למי שמכיר נכתב בתקופה הזאת, והממשלה הבטיחה ליישם הכל כשהמלחמה תיגמר. כשהמלחמה נגמרה, עלתה לשלטון, צ'רצ'יל הפסיד, צ'רצ'יל הגדול הפסיד בבחירות, ועלתה לשלטון ממשלת לייבור בראשות קלמנט אטלי, שהיא התחילה ליישם באופן שיטתי ומדהים בהיקף שלו את כל המדיניות שהם הבטיחו לעשות. אוקיי? הם הלאימו עשרות תעשיות. אוקיי? תעשיות שלמות, אני אקרא לכם רק רשימה קצרה, אוקיי? בנק אנגליה, הנמלים, בניית הספינות, אוקיי? שיפבילדינג, בניית רכבות ומסילות. כל אמצעי התעבורה, שדות התעופה וחברות התעופה. ייצור של מסעיות, רכבים ורכבות. תעשיית הפחם, תעשיית הנפט והגז, ברזל, מים, חשמל, תקשורת, מחשבים, רדיו, טלוויזיה. אפילו אלאימו סוכנות נסיעות וכמה פאבים, אוקיי? אלאימו חלקים אדירים של התעשייה. זה משהו בהיקף שאנחנו, קשה לנו לדמיין היום. וכשמדברים על הפרטה, נדבר בהמשך הרבה על הפרטה, צריך לזכור שכל הדברים האלה היו פרטיים קודם, אוקיי? אלאימו אותם בממש מספר מצומצם של שנים, אחרי מלחמת העולם השנייה. הדבר השני שהם עשו זה הקימו מערכת בריאות ממלכתית, אלאימו בתי חולים, הפכו את כל הרופאים והאחיות לעובדי מדינה, והבטיחו לכל האזרחים שירות בריאות ממלכתי. ובנוסף, הקימו את המוסד לביטוח לאומי, אוקיי? והבטיחו לתת לאנשים פנסיות וקצבאות נכות וקצבאות זקנה וכולי. כל הדברים האלה קרו מיד אחרי מלחמת העולם השנייה בשלטון של ממשלת הלייבור. אבל מה שמפתיע הוא שגם ב-1951, כשממשלת הלייבור הפסידה בבחירות ועלתה מפלגה שמרנית לשלטון, היא לא שינתה שום דבר מהמדיניות הזאת, אוקיי? היא השאירה את התעשיות מולמות, השאירה את מדיניות הרווחה הנדיבה, הכל נשאר על כנו, ובעצם ככה בריטניה המשיכה להתגלגל, וכל שנות ה-50 וכל שנות ה-60, קראו לזה הקונצנזוס שאחרי המלחמה. אוקיי? הקונצנזוס אמר, הממשלה צריכה להיות מעורבת בצורה משמעותית מאוד בכלכלה. צריכה להטיל עליה רגולציה, היא צריכה להלאים מה שצריך ולשמור על זה במדיניות ממשלתית, איגודי עובדים חזקים, מדינת רווחה נדיבה, כל הדברים האלה היו גם תחת ממשלות לייבור וגם תחת ממשלות שמרנים, אוקיי? כל זה המשיך ככה, בוא נגיד לא בנחת, אבל המשיך ככה לפחות שני עשורים, עד שמרגרט תאצ'ר הגיעה, והיא באמת הציבה אלטרנטיבה לקונצנזוס הזה של אחרי המלחמה. אז נספר קצת על מרגרט תאצ'ר, ממש בקצרה. היא נולדה ב-1925 בעיירה בשם גרנת'ם באנגליה. אבא שלה היה דמות מאוד דומיננטית בחייה, אבל הוא לא היה איזה איש נכבד או מהמעמד הגבוה, להפך מהמעמד הבינוני נמוך, בעל חנות מקולת, אוקיי? הם גרו בדירה מעל המקולת שלהם, יש עדיין, אפשר לראות את זה, מי שהולך לגרנת'ם, כן, זה קוריוז לתיירים. והוא היה, כאמור, בעל חנות מקולת, אבל גם בטיף בכנסייה המתודיסטית, זאת אומרת, היה לה יסודות מוסריים דתיים, בוא נקרא לזה ככה. ובהמשך חייו הוא הפך לראש העירייה, הוא נבחר להיות ראש העירייה, זאת אומרת, הייתה לה נגיעה לפוליטיקה שהיא ספגה מבית, בית שמרני, עם עקרונות של שוק חופשי, של תחרות, של יוזמה, אלה היו דברים שהיא ספגה מבית. היא לומדה בבית ספר רגיל לחלוטין, אבל היה ניכר שיש לה הרבה פוטנציאל והיא מאוד חכמה, והיא באמת קיבלה מלגה והתקבלה לאוקספורד, היא למדה שם כימיה, ואחרי שהיא סיימה את הלימודים, היא עבדה זמן קצר ככימאית, אבל אחרי זה היא התחתנה עם דניס תאצ'ר, שינתה את שם המשפחה ונכנסה להיסטוריה, ו דניס תאצ'ר בעלה היה איש עסקים עמיד, אוקיי? מה שאפשר לה חופש כלכלי ויכולת לעסוק בפוליטיקה, שזה באמת מה שעניין אותה. עשתה הסבה מקצועית, עברה לתחום המשפטים, וכמעט מיד ניסתה להתחיל להיכנס לפוליטיקה. ב-1950 היא ניסתה להתמודד על מקום בפרלמנט, במחוז שהיה מחוז לייבור מובהק, כצפוי הפסידה, היא ניסתה עוד פעם אחת, עוד פעם הפסידה. פעם השלישית היא הלכה למחוז שהיה יותר סיכוי, יותר שמרני, ובאמת נבחרה ב-1959, נשלחה לפרלמנט כחברת פרלמנט צעירה מטעם מחוז פינצ'לי, וכבר שם היא התחילה להביע, אפשר להגיד יחסית בקולניות, את העמדות שלה. היא אומרת, בריטניה הולכת בכיוון של סוציאליזם זוחל, אוקיי? קריפין סושיאליזם. אנחנו הולכים בכיוון סוציאליסטי, העלמות, מדינת הרווחה, זה סוציאליזם, ואנחנו הולכים בכיוון לא טוב. כל הדברים האלה יובילו את בריטניה לאבדון, אוקיי? מה שבריטניה צריכה זה שוק חופשי, תחרותי, יוזמה פרטית, עסקים, זה מה שיציל לבריטניה, אוקיי? היא המשיכה להתקדם בשורות המפלגה השמרנית, היו לא הרוב, אבל חלק גדול מחברי הפרלמנט במפלגה השמרנית שהזדהו עם העמדות שלה. ב-1970 נבחרה לשלטון המפלגה השמרנית, אדוארד הית' היה ראש הממשלה, והוא מינה את תאצ'ר כשרת החינוך בממשלה שלו. אני לא אכנס לזה, אבל סתם מהאנקדוטה המעניינת, הדבר שהיא הכי ידועה לגביו הכהונה שלה כשרת חינוך, זה שהיא ביטלה, כל ילד היה מקבל בקבוק חלב כזה כל יום בבית ספר, היא ביטלה את החלב חינם כי היה חייב לקצץ הוצאות ממשלתיות, וקראו לה, הכינוי שלה היה מרגרט תאצ'ר מילק סנאצ'ר, אוקיי? שוב, אי אפשר לתרגם את זה לעברית, אבל זה ככה היה פרוס על העיתונים, וזה בעיקר מה שזוכרים. אבל גם כשהיא הייתה באופוזיציה, וגם כשהיא הייתה בקואליציה, וגם כשהיא הייתה חברת פרלמנט, גם כשהיא הייתה חברת קבינט, זאת אומרת שרה בממשלה, היא ביקרה כל הזמן את המדיניות הממשלתית של הקונצנזוס, אוקיי? קונצנזוס שאחרי המלחמה הוא מה שיוביל את בריטניה לסוציאליזם ואבדון. צריך להבין לאיזה מצב בריטניה הגיעה כשהגיעו לשנות ה-70. אחרי 2.5 עשורים של מה שהיא קרא לו סוציאליזם זוחל, בריטניה בשנות ה-70 הייתה על סף קריסה אמיתית, אוקיי? לא מדומיין, לא בדיעבד, זה באמת היה מאוד מאוד ניכר ובמדדים מאוד ברורים, קראו לה האיש החולה של אירופה. אוקיי? היא באמת, בריטניה, האימפריה הגדולה, הגיעה למצב מאוד קשה. אדוארד הית', שהיה ראש הממשלה השמרן, המפלגה השמרנית, אוקיי? לא מהצד של העבודה, הוא הבטיח לשנות את המדיניות הכלכלית, אבל כשהאבטלה התחילה לעלות, הוא עשה יוטרן מפורסם, אוקיי? ושינה את המדיניות, התחיל להזרים הרבה מאוד כסף ציבורי, ממשלתי, לכלכלה, כי אבטלה זה הרע האולטימטיבי, אוקיי? זאת הייתה האמונה הכלכלית והמדינית של ימיהם. אבטלה זה הדבר הכי נורא שיכול לקרות לכלכלה, וצריך לעשות מה שאפשר, כמה שיותר כסף ממשלתי, כדי למנוע אבטלה, כדי להוריד את האבטלה. תכף נסביר על מה תאצ'ר בעצם עירה באמירה הזאת. בקדנציה, בכהונה של אדוארד הית', היו שתי שביתות גדולות של קורי הפחם, אוקיי? נפגוש אותם גם שוב בסוף ההרצאה השנייה. אבל קורי הפחם היו באיגוד עובדים מאוד מאוד חזק, בגלל שהם שלטו על ההספקה של פחם לאנרגיה, לחשמל. אין פחם, אין חשמל, אין כלכלה, אוקיי? שתי שביתות קורים מאוד גדולות, 1972 ו-1974, שיתקו את הכלכלה. כשאני אומרת שיתקו את הכלכלה, אני מתכוונת באמת. הית', ראש הממשלה, העביר את המשק הבריטי כולו לשבוע עבודה של 3 ימים, כי לא היה מספיק חשמל להחזיק שבוע עבודה מלא. תחשבו מה זה עושה לכלכלה, דבר כזה, אוקיי? כמה זה משבית את המסחר, התעשייה, את החיים הנורמטיביים של אנשים רגילים. זה נזק עצום, והם שברו אותו, אוקיי? הוא נכנע להם בסוף, ונאלץ להתפטר בבושת פנים, וממשלת לייבור אחרי זה נבחרה לפרלמנט, ובגלל ההתפטרות שלו, הוא הפך להיות מאוד חלש בתוך המפלגה שלו, תאצ'ר התמודדה מולו בפריימריז שלהם, והפכה להיות יור המפלגה השמרנית, ובעצם יור האופוזיציה, אוקיי? ג'יימס קלהן היה ראש הממשלה מטעם הלייבור, מרגרט תאצ'ר, יור האופוזיציה. עכשיו, שוב, גם קלהן, כל שנות ה-70, אוקיי? גם הית' השמרן, גם קלהן, גם הרולד וילסון שהיה באמצע, כולם לא הצליחו להתמודד עם הקושי הכלכלי האדיר. אבטלה, אינפלציה גואה, אוקיי? הערך של הכסף יורד. הכסף האמריקאי שעליו בנו, על כל ההלוואות והמענקים האמריקאים משנות ה-50, שעליהם בנו את כל מדינת, כל התעשיות המולעמות האלה ואת כל מדינת הרווחה, נגמר מזמן. החוב הלאומי, הגירעון, מה שקוראים לו, של בריטניה, הולך וגדל. איגודי עובדים, בגלל האינפלציה, השכר בעצם כאילו נשחק, מה שקוראים לו. ואיגודי עובדים דורשים עוד ועוד העלות שכר. אין כסף להביא את זה, אוקיי? ולכן הם משביטים כל הזמן את המשק. ג'יימס קלהן שם תקרה של העלאות שכר של 5% בלבד, והם השביטו את כל המשק, אוקיי? זה באמת, אני באמת לא מגזימה. עכשיו, כל המצב הזה בעצם הוביל לכך שהייצור הבריטי פשוט נעלם. לא היה ייצור, לא היה ייצוא, אוקיי? לא ייצרו מוצרים ולא ייצאו אותם החוצה. אז אין פריון, אין צמיחה, אין כלכלה, זה פשוט לא עובד. כל הדבר הזה לא עובד. ג'יימס קלהן הגיע למצב שהוא צריך לבקש הלוואה מקרן המטבע העולמית. עכשיו, קשה לי להסביר איזה השפלה הזאת, אוקיי? זה לא מדינה נכשלת באפריקה. זה בריטניה, זה האימפריה הגדולה, אוקיי? ככה הם ראו את עצמם. זה המדינה שניצחה את הנאצים במלחמת העולם השנייה. צריכה לבקש הלוואה מקרן המטבע העולמית, כמו אחרונת המדינות הנכשלות. הם קיבלו הלוואה אדירה, כמעט 4 מיליארד דולר, אוקיי? שזה הייתה הלוואה הכי גדולה שנלקחה עד אז מקרן המטבע העולמית. וכאמור, שביטה אחרי שביטה, אחרי שביטה, אחרי שביטה. השיא היה בחורף בין 1978 ל-1979, שקראו לו בכינוי השקספירי, Winter of Discontent. לבריטים יש חוש פואטי. החורף של הייאוש, אוקיי? כי זה באמת, לא אספו זבל מהרחובות, אוקיי? בתי חולים, בתי ספר, הכל מושבת, חודשים ארוכים, אוקיי? אני אראה לכם מה שיפה שזה הכל קרה בשנות ה-70 וה-80 שהייתה טלוויזיה, אז הכל אפשר למצוא כתבות מהתקופה ההיא ולראות את הדברים באמת, אז אני אראה קטע קצר. שוב, מבטא בריטי.
Barking is just one of dozens of councils hit by the strike. Its 2,500 manual workers walked out yesterday, stopping services throughout the borough. Today, the dustmen turned pickets, making sure no council lorries were used to clear the rubbish. Only members of the public were allowed across the picket line to get rid of their rubbish before the sacks outside their homes became health hazards. All schools in the borough have closed because there are no caretakers, but the 27,000 children affected will have to stay at home. There are no parks, libraries or play centres open. The council's lorry fleet is locked up, and the Meals on Wheels service is running down as the strike spreads. About 40 pensioners eat council meals every lunchtime in this hall. Now it's closed. For pensioners like this who can't get out because of illness, the council and the unions are negotiating to maintain Meals on Wheels. But many are already relying solely on their neighbours to bring home food. The strike has shut cemeteries as well. The council stopped taking bookings for burials last week as the gravediggers came out. Now undertakers are being forced to embalm or freeze corpses in local mortuaries. David Smith, News at 10, East London.
היי, רציתי להודות לכמה מנויים מיוחדים שתומכים בנו, אלישע לייקין, מתן פאר, יצחק גרינוולד, מטר, וייסבלום, יצחק יוגב, אלישע גולדובוסקי, אשר מגדר, שלום ספיר, רז כהן וצבי מוסטוביץ'. אז תודה רבה רבה שאתם מאפשרים את קיום הפודקאסט והפקתו לאורך זמן.
אוקיי, זה, אני מבינה שאני מקווה שכולם הבינו, בסוף מה שאומרים זה שהקברנים שבתו, אוקיי? לא קברו מתים. זה באמת, באמת לא נתפס, אבל זה היה המצב. עוד משהו שאני רוצה להסב את תשומת לבכם אליו בסרטון הזה, הוא שאם שמתם לב, הדסטמן, כאילו מנקי הרחובות, או כאילו עובדי התברואה, חסמו את הכניסות, כדי שלא יוכלו להביא עובדים חלופיים שיכניסו זבל במקומם, אוקיי? אז הם נתנו רק לכאילו אנשים מהציבור להיכנס. הדבר הזה נקרא secondary picketing, ונדבר על זה בהמשך כשנדבר על שביתת קורי הפחם. אבל אתם מבינים שזה היה המצב. עד 1979, בריטניה הגיעה לקריסה מוחלטת, אוקיי? שום דבר לא מתפקד. אין כלכלה, אין ייצור, אין תעשייה, אין שירותים ציבוריים. מרגרט תאצ'ר כל הזמן הזה היא באופוזיציה, במהלך השנים של קלהן. היא באופוזיציה והיא אומרת בקו אידיאולוגי מאוד ברור. זה באמת אידיאולוגי, אוקיי? היא הייתה לה אמונה עמוקה בדברים האלה. היא אומרת, הסטגנציה והקריסה שאתם רואים, זה תוצאה של סוציאליזם. מה שבריטניה צריכה, זה שוק חופשי, תחרות, יוזמה פרטית, אוקיי? היא צריכה להקטין את מעורבות הממשלה בכל ההיבטים, זה הדבר היחיד שיציל את בריטניה. ממשלה קטנה, מגזר עסקי גדול, אם זה מזכיר למישהו איש רזה שסוחב איש שמן על גבו, זה לא מפתיע, אוקיי? אלה היו אמירות שהרבה אנשים לקחו מהם השראה. אבל אני אראה לכם משהו אחד מקמפיין הבחירות שלה מול קלהן ב-1979. דרך אגב, כשאמרו לקלהן שהיא נבחרה להיות יו"ר האופוזיציה, הוא אמר, ניצחנו את הבחירות הבאות, כי הוא לא האמין שאישה בראש המפלגה השמרנית תצליח לנצח אותו. פשוט לא האמין, והוא היה בטוח בזה ב-100%. אני אראה לכם קטע מקמפיין הבחירות של המפלגה השמרנית ב-1979. אני מראה קטע קצר, אוקיי? זה אחד התשדירים, אבל מי שמעניין אותו יכול לחפש אחרי זה את הסרטון הזה, כי יש שם עוד כמה דברים משעשיים.
Did you or did you not want better schooling for your children?
Guilty.
Now... Did you or did you not want to buy your own home?
Guilty.
Did you or did you not make a profit last year?
Guilty. We'll try not to do it again.
Right. You're sentenced to nationalization. That should put an end to it. I put it to you that you, a pensioner, expected to pay less tax on your savings just because you've spent 45 years working for them.
Guilty.
Is it not true... But simply because you spent a few years training for a skilled job, you expected to earn more?
Guilty.
Is it not a fact that you failed to buy your weekend joint yet again? Because you claim they're too expensive?
Guilty.
But I understand that you and your family had a holiday this year.
The labor philosophy taxes ambition.
Guilty.
Enthusiasm.
Guilty.
Achievement.
guilty
the very things that create wealth
מדהים מישהו מדמיין תשדיר בחירות כזה בישראל כן make israel great again יוזמה תחרות הישגים זה באמת באמת מדהים זה היה הקמפיין שלהם אוקיי okay? על זה הם נבחרו זה המסר שהם הביאו לציבור והם באמת ניצחו בבחירות. עכשיו, הניצחון היה סוחף, זה היה המהפך הכי גדול מאז המלחמה בעצם. ומה שבאמת מדהים זה שהם הצליחו לגנוב בערך 10% מהקולות של הלייבור. זאת אומרת, קולות של מעמד הפועלים, שהיה... מעמד הפועלים היה ברור, קולות בטוחים ללייבור, אוקיי? לא היה דבר כזה שמעמד הפועלים, זה הייתה השתייכות מעמדית. אבל תאצ'ר בעצמה, כאמור, הגיעה מרקע צנוע, אוקיי? היא לא הגיעה מהמעמד הגבוה הבריטי, והיא כיוונה את הקמפיין גם למעמד הפועלים. זאת אומרת, זה היה בחירה מודעת שהצליחה. בהמשך, בבחירות הבאות, זה הצליח אפילו הרבה יותר. אבל כבר בשלב הראשוני הזה, קמפיין של יוזמה פרטית, תחרות, חופש, מנצח בבחירות. 1979, תאצ'ר, ראש ממשלת בריטניה, האישה הראשונה שמחזיקה בתפקיד הזה. בהרבה סרטים דוקומנטליים אומרים, האישה הראשונה במערב שהחזיקה בתפקיד ראש ממשלה. אז אני, כל פעם יש לי צביטה קטנה בלב, כי אני אומרת, אנחנו לא מהמערב, אנחנו לא מספיק חשובים, אבל ככה אומרים, לא יודעת. והם מיד התחילו להגשים את המצע שלהם, אוקיי? היא מינתה כמה אנשים שהיו קרובים אליה אידיאולוגית בתפקידים משמעותיים. ג'פרי האו מונה להיות שר האוצר. והם העבירו תקציב חירום מיד, שהוא עשה שני דברים גדולים. אחד, הוא קיצץ בצורה דרמטית בהוצאות הממשלתיות, בסובסידיות לתעשיות, במימון לדיור ציבורי, לחינוך, לכל מיני דברים כאלה. ודבר שני שהם עשו, זה הורידו מיסים על הכנסה, אוקיי? עכשיו, אני לא כלכלנית, וגם לא רוצה להיכנס לכל ההיבטים הכלכליים של זה, אבל חשוב שתבינו שזה היה מנוגד לתפיסה, לקונבנציה, למוסכמה המקובלת של זמנם, אוקיי? כאילו, זה היה בדיוק הפוך ממה שכלכלנים יעצו לעשות, אוקיי? להפך, אתה מוציא יותר כספי ממשלה, אוקיי? ולוקח יותר מיסים מהאזרחים. והם עשו בדיוק הפוך. זאת הייתה בחירה להילחם לא באבטלה, אלא באינפלציה, אוקיי? האינפלציה היא הרוצח השקט. היא מורידה את הערך של כל דבר שאתה קונה. לכן, אינפלציה זה הרע האולטימטיבי, אוקיי? לא אבטלה. לא, יש לה נאומים שלמים שהיא אומרת, ברור שכואב לנו אבטלה, ברור שאבטלה זה בעיה חברתית קשה, אבל... היא עשתה, כל הנאומים האלה הם אפולוגטיים, כי כל הזמן האשימו אותה, לא אכפת לך שיש מובטלים. היא אמרה, לא, קודם כל צריך להושש את הכלכלה. אינפלציה תהרוג את הכלכלה, אוקיי? ולכן, כדי שתהיה כלכלה שאנשים יוכלו לעבוד בה, זאת אומרת, שתוכל לייצר עבודות, חייב לטפל בבעיה הזאת של אינפלציה. מאוד יפה איך שהיא הסבירה את זה לציבור, אוקיי? זה לא הסבר הכלכלי, הסמי-כלכלי שאני נתתי לכם עכשיו. היא דיברה על עקרת בית. זאת אומרת, כל עקרת בית פשוטה יודעת שאת לא יכולה להוציא יותר ממה שנכנס. זה פשוט, אוקיי? ההוצאות צריכות להשתוות להכנסות. אין כסף חינם, לא מגיע משום מקום אחר. ואם את לובה, אל תלווי יותר ממה שאת יכולה להחזיר. אוקיי? זה היה במילים מאוד פשוטות. אפשר להגיד מתוך עמדה נשית, כי אני לא מדמיינת אף אחד מהלורדים הנכבדים מדברים על עקרות בית, שהיא הסבירה את המדיניות שלה בשפה פשוטה לאנשים, לבן אדם ברחוב. אבל בכל זאת הם חטפו הרבה, הרבה מאוד ביקורת על הדבר הזה, אוקיי? גם מהאופוזיציה, זה ברור, אבל גם מהציבור הרחב, כי הכלכלה הייתה במצב מאוד קשה, וזה היה נראה שהם עושים צעדים שמחמירים אותה, אוקיי? וגם ביקורת פנימית מהמפלגה שלה עצמה, אוקיי? המתונים, התורים המתונים, אלה שתמכו בקונצנזוס, שעדיין היו חלק מאוד משמעותי מהמפלגה, ביקרו אותה בלי, בוא נגיד, בלי בושה, אוקיי? באופן ציבורי, בנאומים, במאמרים בעיתונות, וקראו ליוטרן, אוקיי? את צריכה לעשות יוטרן. ב-1981 פרצו מהומות במרכזי הערים, בשכונות עניות, והאשימו את המצב הכלכלי. אמרו אנשים הם במצב כלכלי כל כך קשה שהם פורעים כל רסן והם פשוט שורפים צמיגים ומבעירים את הרחובות. היא סרבה לקבל את זה. היא אמרה, אין שום הצדקה להפרת הסדר הציבורי. Okay? שלטון החוק הוא בעדיפות ראשונה. לא מעניין אותי כמה אתה מסכן. אין כזה דבר להפר את שלטון החוק. היא הורתה למשטרה לדכא את המאומות האלה בכוח, כמה כוח שרק צריך. זה גם תמה מובילה של ההתנהגות שלה. Okay? אפשר לראות את זה בהרבה מאוד מקומות. בשבוע הבא נדבר על מדיניות חוץ, אבל לא נדבר על אירלנד. אבל גם בהתמודדות מול אירלנד, גם בהתמודדות מול קורי הפחם, גם במהומות ב-81, זה חוזר. שלטון החוק. חוק וסדר זה הבסיס של כל חברה מתוקנת. בלי זה אין כלכלה, אין חברה, אין תרבות, אין פוליטיקה ואין כלום. לכן היא לא הסכימה לקבל או להצדיק שום גילוי של אלימות. וכאמור, קיבלה המון המון דרישות ליוטרן. תשני את המדיניות שלך. המצב מאוד מאוד קשה. את התשובה שלה הראיתי לכם ממש בהתחלה. אין יוטרן. לא משנים מדיניות. ואני אומרת באמת, תחשבו, אנחנו יודעים בדיעבד שזה הצליח, שזה היה מוצדק. אבל היא לא יכלה לדעת את זה באותו זמן. המצב באמת היה קשה. ולקח כמה שנים עד שהכלכלה התאוששה. אבל תחשבו כמה אומץ וכמה נחישות זה דרש ממנה להגיד, אני לא משנה את המדיניות שלי. והיא אמרה כבר אז לדניס בעלה, אם אני אצטרך להתפטר בבושת פנים, אני אתפטר, אבל אני לא אשנה את המדיניות. Okay? עכשיו, זה לא רק על הכבוד. היא וקבוצת האנשים שהיו קרובים אליה במפלגה והיועצים שלה, באמת האמינו שאין אלטרנטיבה אחרת. Okay? זו תרופה מרה שבריטניה חייבת לקחת כדי להתאושש. אין, there is no alternative, okay? זה מה שהם אמרו, כי זה או זה או קריסה. ובאמת היה שכנוע עמוק בזה. זה לא רק משחקים פוליטיים. היא, ב-1981 פשוט נמאס לה, היא פיתרה חצי מהקבינט את כל המורדים שלה, המשיכה בנחישות, הגיעה לשפל, ככה אומרים, שפל הפופולריות שלה כראש ממשלה, ירד לשפל הכי נמוך מאז שהתחילו לפרסם סקרים, אוקיי? זה היה, היא הייתה בתקופה היא ראש הממשלה הכי פחות פופולרי בהיסטוריה של סקרים, אבל אחרי שנה הכלכלה התחילה להתאושש, אוקיי? בריטניה התחילה לצאת מהמיתון, וזה קצת יפתף, האינפלציה ירדה, האבטלה עדיין נשארה גבוהה, אבל התחילה צמיחה כלכלית שנמשכה 8 שנים רצופות, הגיעה ל-5% בשנה, והייתה רציפה והחזקה ביותר ממה שבריטניה ידעה, בטח מאז מלחמת העולם השנייה. Okay. אלה שנים של פיתוח כלכלי אדיר בבריטניה, okay. מ-82 כלכלה התחילה להתאושש, וזה באמת היה, אני לא יכולה להגיד כמו קסם, כי לקח לזה 2-3 שנים, אבל זה באמת היה מרשים איך שזה עבד. ב-1982, קשה להגיד למזלה, כי בכל זאת מלחמה, אבל הייתה מלחמת פוקלנד, מלחמה על איי הפוקלנד, שנדבר עליה בשבוע הבא, מי שיגיע. והמלחמה הזאת, שוב, הייתה דוגמה לאיך נחישות שלה מול תוצאות בלתי צפויות, אוקיי, כאילו אי ודאות, אבל עמידה איתנה, שהובילה לניצחון, והניצחון הזה הביא אותה לפופולריות אדירה בציבור, לחיזוק של היסודות הפטריוטיים בציבור הבריטי, והביא לבחירה מחודשת שלה ב-1983. 1983, ניצחון אדיר בבחירות, אוקיי? זה היה ההפסד הכי צורב של הלייבור מאז 1900, ושם בעצם אני חייב להגיד, זה מזל גדול, אוקיי? גם לבריטניה, גם לעולם, גם לי אישית, שהיא באמת ניצחה בבחירות האלה. קשה, אני חושבת שאם היא לא הייתה מנצחת בבחירות השניות, אם היא לא הייתה ממשיכה לכהונה שנייה, היא הייתה הערת שוליים בהיסטוריה של אימפריה גובעת, אוקיי? כל הדברים הגדולים שהיא עשתה, כל מה שבגללו היא הפכה משם למושג תאצ'ריזם, קרה בכהונה השנייה. Okay? כל הזרעים נטמנו בכהונה הראשונה, היו המשכים של זה גם בכהונה השלישית, אבל הכהונה השנייה באמת זה מדהים כמות הדברים שצריכה להשיג בארבע שנים, ועליהם בעצם נדבר בהרצאה השנייה. אני אזכור כמה תחומי מדיניות גדולים שהיא קדמה, ואני אפרט איך היא בדיוק עשתה את זה. אני אראה סרטון אחרון, הגברת בעצמה. שנייה. זה ב-1977, אוקיי? עוד לפני שהיא נבחרה, עוד כשהיא הייתה יו"ר האופוזיציה, היא מדברת על מה זה מנהיגות.
You've two parties based on a free society, or free enterprise society and economic freedom. We've one party based on that, one main party, and another one based on socialism. But you see, for years now in British politics, this word, you must use it, consensus, has reared its head. You must have a consensus. It's a word, again, you used not to use when I first came in politics. We had convictions. And we tried to persuade people that our convictions were the right ones. And it's no earthly good having convictions unless you have the will to translate those convictions into action. But politics was more, if you had convictions, than a matter of multiple maneuverings to get through the problems of the day. I often think when you're going for consensus, so often it means that those who believe, as I believe, tend to give in to the left wing and you steadily move further and further left. Now, I'm in politics because of conviction.
זהו, היא אומרת, אני לא בקונצנזוס, כי היא רומזת לקונצנזוס שאחרי המלחמה. אני בקונביקשן, אוקיי? קשה לתרגם את זה, בשביל מישהו תרגום טוב זה... כן, אבל זה מין שכנוע פנימי עמוק כזה, שזה זה מה שהוביל אותה, אוקיי? והיא אומרת, אני באתי לפוליטיקה בשביל הקונביקשן, בשביל האמונות העמוקות שלי. לא באתי לפתור בעיות ולא באתי לחמם כיסא. זהו, איך היא קידמה את המדיניות שלה? אני אדבר על זה בהרצאה השנייה. בינתיים נעשה הפסקה קצרה ואני פה אם מישהו רוצה לשאול שאלות. בסדר?
היי, מה שלומכם? מקווה שנהנתם מהפרק. רציתי בהזדמנות זו להזמין אתכם לעשות סיפורי חיים איתי. אני מראיין סבים וסבתות וכל מי שיש לו סיפור חיים מעניין, והרבה מאוד משפחות כבר התקשרו ויצרו קשר וקיבלו סיפורי חיים מעניינים. אנחנו נפגשים בבית של סבא או סבתא ונפגשים לשיחה או לכמה שיחות שמוקלטות, נערכות, גם בווידאו וגם באודיו, והייתי שמח להיפגש עם סבא וסבתא שלכם כדי להכיר אתכם קצת יותר. וחוץ מזה, אם אתם רוצים להזמין אותי להרצאות, לסדנאות, לסמינרים או לכל מפגש כזה או אחר פנים בפנים שעוסק בנושאים שקשורים לפודקאסט, אני ממש אשמח. יש לי הרבה מאוד הרצאות מעניינות ומוזמנים ליצור קשר. 050577 0586. אז יאללה, ניפגש.